יש סיפור על ישוש עומד ברחוב, ואדם צעיר נדחף להגיע אליו לשאול אותו שאלה, ושואל אותו, אני רוצה לדעת אם יש דרך שאני לא אמות. אז ישו עונה לו, הוא אומר, תשמור על כל הדיברות שמשה רבנו לימד אותך. אל תהרוג, כבד חיים, אל תגנוב, כבד רכוש של הזולת, כבד זוגיות של אחרים, אל תנאף, דבר אמת, אל תשקר, כבד את אביך ואת אמך, אלו שנתנו לך את הגוף היקר הזה ואת ההזדמנות להגיע בכלל למלכות החיצונית והפנימית. ואומר לו ישוע, הכי חשוב, התייחס לאחרים בדיוק כפי שהיית רוצה שהתייחסו אליך. באותה מידה של מאמץ, עם אותה מידה של אהבה, עם אותה מידה של תשומת לב, דאג לאחרים כפי שאתה דואג לעצמך. ואז אומר הבחור, אני מכיר את כל זה. אני שומר על הדיברות האלה כל החיים שלי. ועדיין משהו חסר. ואז אומר לו ישו, כן, יש עוד משהו. הוא אומר, תוותר על כל מה שיש לך. תמכור על כל מה שיש לך. תן את הכסף לעניים, ובוא אחריי. זה מה שאומר לו שם. אז למה הוא אומר את זה? בלימוד הטיבטי אנחנו אומרים, זה בגלל הדברים. נו פה. דברים. הדברים הם גונבים את המיינד שלנו. נעזוב את זה שהם בכלל לא קיימים, כמו שאנחנו חושבים שהם קיימים, אבל עוד לפני זה, עוד לפני שאנחנו מתמקדים בריקוד שלהם וכך הלאה, הם גונבים לנו את התודעה. ואם אנחנו מושקעים עם ליבנו ותודעתנו בדברים, אז הסיכוי שלנו להגיע למלכות החיצונית ואחר כך למלכות הפנימית, ישו ניסח את הסיכויים האלה. זה כמו להעביר גמל בקוף של מחט. זה המילים של ישו. בקיצור, הם אפס. הסיכויים הם אפס. אז הדבר הראשון, כדי לפתח סמאדי, זה המלחמה בדברים. וזאת מלחמה. כי כמו שאנחנו יודעים, הדברים הם מתגנבים לחיים שלנו. יש לנו מחשבה, אני צריך את זה, אני צריכה את זה. ואז הם מתגנבים לתוך הבית. ולאט לאט אנחנו מתחילים עם טריילר יפה ונקי ומצוחצח, ותוך זמן קצר הוא נהיה רמת גבבה. וזה בגלל הדברים, בגלל שהדברים הם מסתננים לתוך הבית שלנו. אז המלחמה הזאת דורשת הרבה דריכות. המשוואה היא מאוד פשוטה, ככל שיש לנו יותר דברים, כך יש לנו פחות סמאדי. זאת המשוואה. וחשוב לקחת את הדברים האלה מאוד ברצינות, אם רוצים לתת לעצמנו סיכוי. חייבים להילחם במלחמה הזו. חייבים ללכת הביתה ולדחוף משם את כל הדברים. ולהשקיע זמן בזה. מה שאני נוסעת כל הזמן, השנים האחרונות, אין זמן לגור דברים, אבל עדיין יש את ה-40 שנה הקודמות, בשביל לגרש אותם צריך זמן. זה המאמץ, וזה לא פחות חשוב משאר הפרקטיס. השאר הפרקטיס לא מתאפשר בלי המאמץ הזה. כן? אז צריך לפנות זמן, פשוט לגרש את כל הדברים. אני חושבת שיש משמעות גם לתהליך הפרידה. להיפרד בצורה מסודרת, לעבור את התהליך הנפשי. אני חושבת שיש לזה מקום, אני חושבת שזה חשוב לעשות את זה בתבונה. אני הרשתי את זה כשחמותי נפטרה עכשיו. אז הם הלכו ונפטרו מכל הבית. לא היה לי יותר מדי attachment לדברים שם בבית, אף פעם לא חשבתי עליהם כעל שלי או משהו כזה, אבל הם היו שייכים לה. ואני הייתי פה והרגשתי שלא היה לי זמן להיפרד ממנה. אבל דוגמה הפוכה אני יכולה לתת. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפנות את הבית, חשבתי, מה מכל הדברים בבית חשוב? חוץ מספרי דרמה, שהם כולם יבואו לפה. חשבתי, התמונות, כי לזה אין תחליף. שטיחים אפשר לקנות חדשים, ארונות אפשר לקנות חדשים, אבל תמונות מהילדות. אז לקחנו את כל התמונות וערזנו, והבאנו אותם לילדים. אז יש שם תמונות מתקופות שונות בחיים שלי, אבל איפה הם היו כשהייתי בניו ג'רזי? היה ארון שהיה מוקצב לתמונות, וזהו, אני אף פעם לא הסתכלתי בתמונות. אבל עכשיו הם במזוודה בגרש בקליפורניה, אבל עדיין אף אחד לא מסתכל. ויעברו עוד כמה שנים, אף אחד לא יודע מי זה בכלל בתמונות האלה, ויזרקו את זה לגמרי. אפשר לעשות את זה כבר עכשיו. עשיתי דוקטורט, מצאנו אותו שם במרתף, את הכל נזרוק רק את זה נשים. זה תהליך, זה לא תהליך פשוט. אבל צריכים לעשות אותו אם רוצים לפתח את הסמאדי. כי כל דבר שיש לנו תופס חלק מהתודעה. תופס חלק מהתודעה, אי אפשר לפתח מדיטציה מושלמת. אז זאת מלחמה.
אנחנו מהחודשים האחרונים, כאילו מהשנתה האחרונות שאנחנו עושים הרבה, שאפשר להסתדר עם מזוודה.
מזוודה.
זהו.
לא צריך יותר מדי.
כלום.
זה לפטופ. זהו. כן. לפטופ מוכרחי. אני ראיתי את זה על עצמי ברטריטים. כשאני יושבת בתוך הרטריט, יש לי פה את האלטר, ופה את הקרית שלי, ופה את המיטה והשמיכה, ושם השירותים, ופה הנרות של האלטר, צלחת לאכול, וזהו. ובעצם חיים עם נורא מעט דברים. נורא מעט דברים. וברטריט ממש לא צריך כלום. האלטר מקבל תפקיד מאוד חשוב, אבל זה משהו אחר. זה לא משהו סמסרי. אז מה שישוע אומר, ומה שאומרים לנו המורים שלנו, אם אתה משקיע, אז תשקיע בדברים שהם אינסופיים. שזה מזכיר לנו את ארבע מחשבות האינסופיות, נכון? להשקיע בדברים שהם אינסופיים. אל תשקיע בדברים שהחלודה אוכלת אותם, או שתולעים אוכלות אותם, דברים שהתפרקו, או דברים שתאבדו. אם כבר להשקיע, אז בדברים שהם אינסופיים, במכנה הזאת שהם תורמים לאינספור היצורים. וזה רק היכולות הרוחניות שלנו. אז צריך לזהר אפילו מדברים שנראים מאוד תמימים בבתים שלנו. אפילו דברים שהם, בזה אני לא אחוזה, זה שיהיה כאן, שישאר פה. גם כאלה, הם תופסים מקום בתודעה. הם נראים תמימים, הם מתחפשים לתמימים, והם נראים כאילו ניטרלים, הם לא ניטרלים. כי הם באופן אקטיבי לוקחים חלק מאיתנו. ולא מאפשרים לנו חשיבה צלולה. כדי שנוכל לזהות את הגן עדן החיצוני, המיין שלנו צריך להיות צלול, צלול, צלול לגמרי. כי אמרנו, איפה הוא הגן עדן החיצוני הזה? לאן הולכים? הוא כבר כאן. אז למה אנחנו לא מרגישים שאנחנו בגן עדן? כי אנחנו עוד לא במצב תודעתי שמסוגל להשליך אותו, או אתם יכולים להגיד, לזהות אותו, כי הוא כבר כאן. וזה בגלל שהתודעה לא צלולה, בין השאר, כי היא עמוסה בדברים סמסרים. אז אנחנו חייבים להיפטר מהם. אנשים באים ואומרים, אני לא אחוז בדברים שלי, אין לי אחיזה, או אני לא חמדן. אז אנחנו אומרים, זה לא מספיק טוב. עצם זה שהדברים נוכחים שם, זה כבר מונע את הסמאדי. אז צריך ממש פיזית לסלק אותם. להשאיר את האלטר, כמו שאמרנו, את מושב המדיטציה, את המזרון יוגה, כיסא פשוט, כמה חליפות בגדים, וזהו, ולהתמקד בעיקר, להתמקד בדרך למלכות. אז אמרנו שהדברים הם גונבים לנו את התודעה, ולא מאפשרים לפתח סמאדי, ובלי סמאדי אין מה לדבר על כל השאר. ובאופן אירוני אפשר לומר, שאנשים שנמצאים הכי הרבה בסכנה בנושא הזה, זה אנשים שמאוד אינטליגנטים. אנשים שמאוד מוכשרים. כי הם נהיים מאוד מתוחכמים עם הדברים. הם לא יקחו סתם דברים, הם רק יקחו דברים מאוד בטעם ומאוד יפים. זה יהיה הכל מאוד מתוחכם. הם לא סתם מבשלים מרק, זה היה ארוחת גורמי הכל. הם לא סתם קונים כל בגד, הם לא התנפלו על כל דבר שמציעים להם, הם יבחרו. לאלה יש אתגר הרבה יותר גדול. אלה נוטים לאסוף דברים מאוד מאוד יפים. אתם רואים בתים, הכל שם יפה, והרבה יותר קשה להיפטר מזה אחר כך. כי הם הרבה יותר מושקעים בזה גם. אז אלה מאיתנו שיותר מוכשרים ויותר כישרניים, יותר בסכנה כאן. כי זה בהדרגה גונב את התודעה שלנו, ואנחנו מתחילים לייחס חשיבות לדברים האלה, ואז אנחנו מתים. ואותו אדם, הוא לא יחשוב על עצמו כחמדני או כרכושני, הוא יחשוב שהוא מאוד הגיוני. הוא יחשוב שהוא נוהג בהיגיון. זה בגלל שהדברים כבר השתלטו לו על התודעה. בעולם שלו זה הגיוני, זה אומר שהוא כבר מכר את עצמו לדברים. אז אין ברירה, כדי לא ליפול לשם, צריך להיפטר מהדברים כבר. יפים, לא יפים, להיפטר מכולם. ואפשר לחשוב עליהם, אפשר לראות אותם כעל איזה מין חיל, איזה צבא שהתנחל לו בבית שלנו. אז אם אנחנו מדברים במונחים של צבא, אז יש חיל חלוץ ויש החילות שמתחפרים שם, אז הכל מופיע לכם בשיר. החיל חלוץ זה שבא ואומר, או, אני רק צריך את הדבר הזה. לא, אתה לא צריך את הדבר הזה. אתה לא צריך את הדבר הזה. אז אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בדברים, כי אי אפשר להשיג סמאדי בלי זה. יש יוצאים מן הכלל. יש אנשים קדושים מאוד, שיכולים להכיל הרבה דברים בלי שזה ייגע בהם. והם עושים בהם שימוש טוב למען הזולת. יש להם יכולת קיבול גדולה לדברים, אבל הם עושים איתם שימוש טוב. והם יכולים לשמור על הסמאדי שלהם עם כל הדברים האלה. אבל אם אנחנו לא הגענו לדרגה הזאת של קדושה, אז אנחנו צריכים להיפטר מדברים. אז צריכים להיות ישרים עם עצמנו ולסלק אותם. ולהישאר רק עם מעט מאוד המינימום שצריך. אז זו דרך מאוד מאוד יפה לחיות, מי שיכול לחיות בפשטות. אז זה האויב הראשון. האויב הראשון של סמאדי זה דברים. ואמרנו שהמשוואה היא כמה שיותר דברים, ככה פחות סמאדי. עכשיו האויב השני. האויב השני זה החושים שלנו. אז יש לנו חושים נפלאים. אנחנו יכולים לראות, אנחנו יכולים לשמוע, חוש טעם, חוש ריח, חוש מישוש. וזה מתנה גדולה. זה אמצעי נפלא, כי אנחנו יכולים להשתמש בחושים שלנו כדי לעזור להרבה יצורים. אבל אותם החושים גם מאוד מסכנים אותנו. מכיוון שאם נעשה בהם שימוש לא נכון, הם לגמרי ימנעו כל סיכוי לסמאדי ובוודאי לא להגיע למלכות החיצונית והפנימית. ובוודאי לא יאפשרו להגיע לאבולוציה הזאת של מי שנועדנו להיות. יש סופר אנגלי בשם סי.אס. לואיס, והוא כתב ספר של מכתבים, מכתבים של השטן. המכתבים כאילו כותב השטן לאחיין שלו. האחיין של השטן מונה להשחית אדם מסוים, להביא אותו שימכור את נשמתו לשטן. והשטן שולח לו עצות, מכתבי עצה, איך להשלים את המשימה שלו. והוא אומר שמה, אחד ההישגים הגדולים ביותר שלנו, זאת אומרת של כוחות השדים, במאה ה-20, זה שאנשים כבר לא מאמינים בנו. זה אחד ההישגים הגדולים של השדים, שאנשים כבר לא מאמינים בשדים. הם כבר לא מזהים אותנו, הוא אומר. ואז אנחנו יכולים לחיות בתוך המקרר שלהם, בתוך הארון שלהם, בתוך המיטה שלהם, בתוך העיתון שלהם, הם אפילו לא ישימו לב. אז המקרר, המקרר זה אויב גדול של הסמאדי. אז אנחנו יודעים כולנו שאנחנו אוכלים יותר מדי. ואם הייתם בריטריט, אתם יודעים שאכילה מופרזת ומדיטציה לא הולכים יחד. אי אפשר לעשות מדיטציה אם אוכלים יותר מדי. וכל התיאורים שיש לנו של התזונאים ופירמידת המזון וכל זה, אתם יודעים מי חיבר את פירמידת המזון? זה חברות המזון. זה אנשי עסקים שחיברו את פירמידת המזון. זה לא נכון מה שכתוב שם בפירמידות האלה. זה פשוט לא נכון, וכל פעם שאני בריטריט אני נוכחת בזה מחדש. אנחנו לא צריכים 3 ארוחות ביום, זה פשוט לא נכון. לרוב האנשים מספיק 2 ארוחות צנועות, של אוכל בריא וכמות צנועה. וחשוב ללמוד לעצור לפני שמתמלאים לגמרי. קיבה קצת מלאה להפסיק. גם אם עוד נשאר בצלחת. זו תורה גדולה במיוחד. אנשים שנולדו לניצולי שואה שצריך לגמור כל מה שבצלחת. הרגלים האלה קשה מאוד להתגבר עליהם. גם אם יש בצלחת. אנחנו רק אוכלים כמה שאנחנו צריכים. ומאוד מאוד קשה לנו לעשות את זה. דורש הרבה כוח רצון להפסיק בזמן. זה אולי מצחיק, אבל האוכל הוא קטלני. יש היום בעולם יותר אנשים שמתים מאוכל מאשר מחוסר אוכל. יותר אנשים היום בעולם מתים מעודף אוכל מאשר מחוסר אוכל. למעשה, בריטריט אני ראיתי שאני יותר מפעם ביום לאכול לאכול. אחר כך עוד פעם שנייה, קוסמית. זהו. כשנכנסים עמוק למדיטציה, הגוף לא צריך יותר מזה. זה אחרת כשעובדים בחוץ, אבל גם אז צריך לשמור על המידה. אתם יודעים, יש לנו את הגוף החיצוני ויש את הגוף הפנימי. והאוכל שאנחנו אוכלים, הגוף עובד מאוד קשה לזקק ממנו את הטיפ טיפונת שהגוף הפנימי צריך לצורך התפקוד שלו. שזה טיפ טיפה. וכל האוכל שאנחנו מכניסים, כל מה שהגוף החיצוני עושה זה מזקק ממנו את הטיפה החיונית הזאת בשביל הגוף הפנימי. וזאת כמות מאוד קטנה. אז במצב רגיל אנחנו אוכלים הרבה יותר מדי. אם אנחנו ממשיכים לאכול ככה בתוך ריטריט, אין לך ריטריט. אז האכילה המופרזת הזאת היא גם צורכת את אנרגיית החיים שלנו לצורך העיכול וההפרשה וכך הלאה. ואנחנו לא נותנים לגוף שלנו את ההזדמנות לנוח. ומה שאומרים לנו המורים שלעולם לא נוכל להגשים את המטרות האלה של מלכות חיצונית ופנימית אם לא נלמד לאכול בצורה נבונה. וזה משהו שצריך ללמוד ולפתח. ואם לומדים לעשות את זה טוב, המדיטציה נהיית מדהימה. ואם לא, היא לא מתאפשרת. אז צריך להיזהר מהשד הזה של האוכל. שד אחר, שזה עדיין קשור לחושים, זה בגדים. מה שיש בארון. אז צריך מאוד להיזהר, לא צריך הרבה. אם אתם מורים, צריך שההופעה שלכם תהיה נעימה. אתם צריכים ללמוד להיות אטרקטיביים לתלמידים שלכם. זאת סיבה טובה שיהיו בגדים. אבל לא מעבר לזה. מה שעוזר לתפקד, מה שנחוץ כדי להיות מספיק אטרקטיביים לתלמידים, וזהו. שלא יהיה קר מדי, שלא יהיה חם מדי, כל זה צריך, כן? ומה שלא צריך, לזרוק, לתת. אובייקט נוסף שהוא קטלני בשבילנו, זה סקס. אז אנחנו חיים בתרבות, במיוחד במערב, שהסקס הפך לאלוהים. רואים פרסומות, לפעמים לבירה או לדברים כאלה, שמים ילד קטן וילדה קטנה, היא כבר בביקיני, כבר יש רמזים של סקס. הילדים עוד לא מבינים מה רוצים מהחיים שלהם, הם כבר מלבישים עליהם את הסקס. אז אנחנו מושפעים מכל זה, אנחנו מגיל מאוד מאוד צעיר, קולטים את המסרים האלה, ואנחנו מתחילים להריץ את האל הזה של הסקס. והאמת היא שאנחנו לא צריכים סקס, וזאת האמת. זה מיתוס בתרבות שלנו, ואדם יכול להיות לגמרי בריא ולגמרי מאושר בלי זה. אז זה לא אומר אסור, אנחנו לא אומרים אסור, אנחנו לא אומרים אל תעשו. אבל במידה ובצורה נאותה ועם האדם המתאים. ויותר מאוחר, כשמתחילים להתקדם לכיוון הסמאדי, ומתחילים לנצח את המלחמה הזאת על דברים ועל בגדים ועל אוכל וכך הלאה, גם את המלחמה הזאת ננצח. והצורך יורד מאוד, ואחר כך הוא נעלם. וכשאדם מגיע למקום הזה שבו הוא ניצח גם את השד הזה, נוצר הרבה מאוד חופש, נוצר הרבה חופש ביחסים עם המין השני. אפשר להעריך יופי ולהריץ יופי בלי לרצות את זה, בלי לחשוק, בלי לנסות לעשות שימוש בגוף של מישהו. אז זה עולם של סמאדי. עולם שבו אנחנו סוף סוף יכולים ליהנות מיחסים שלווים, מיחסים נעימים עם אחרים, בלי לשאוף לנצל אותם או להשתמש בהם. ושוב, זה לא שסקס הוא דבר רע, כמו שאוכל הוא לא דבר רע. הוא יכול להיות נעים, כמו שאוכל יכול להיות נעים. אבל לא צריך הרבה מזה כשמתקרבים לסמאדי. כשממש ממש מתקרבים, בכלל לא צריך. אפילו את הנשימה כבר לא צריך, היא נעצרת. אז זה בשלבים מאוד מעודנים. ואז הדברים האלה מותמרים. הדברים האלה מותמרים למשהו הרבה יותר נשגב וגבוה. ואז אנחנו יכולים לעשות בהם שימוש שיכול להביא הרבה הרבה ברכה בעולם. אבל עד אז צריך להיות עדינים עם עצמנו ונבונים. ואולי להתפלל לזמן שבו נהיה משוחררים, כי אלה מכשולים. הצורך או הרצייה בדברים האלה מהווים מכשול. עוד שד שכתוב לכם שם זה העיתון. עוד מקום שבו השטן מסתתר בלי שאפילו נבחין בו. וזה כשאנחנו מדברים על ריטריט למשל. זה לקבל ידיעות מבחוץ. דקה אחת אתה קורא כותרת, זה הורג את כל היום של המדיטציה. עכשיו אתם עסוקים במה שראיתם, במה שקלטתם. אז לא חייבים לדעת מה ראש הממשלה אכל לארוחת בוקר. זה לא חיוני בחיים שלנו, מעט מאוד. חצי דקה לראות את הכותרות שאני יודע על מה אנשים מדברים. אבל לא יותר מזה, לא צריך יותר מזה. מחוץ לריטריט. אנחנו גדלנו בתרבות שלנו עם המסורת הזאת, שזה חשוב. בבית ספר מלמדים לקרוא איתו, נכון? כותבים יומן קריאה עליי. זה דבר שהוא ברובו מפריע את התודעה שלנו. ומונע מאיתנו להגיע למלכויות האלה השמימיות. אז אם זה משהו שמונע להגיע למלכות השמיים, אפשר להגיד שזה שד, נכון? שד לא חייב שיהיה לו קרניים וזנב וקלשון, כן? הוא יכול לבוא בצורת עיתון ומקרר ובגדים. עוד מקום שהוא מתחבא זה מאחורי מסך הטלוויזיה. אנחנו אומרים שבכלל לא צריך אותה, שבצורתה הרגילה אין בה שום ברכה. היא בוודאי תפריע לסמאדי. יותר מאוחר, כשהסמאדי מאוד מתחזק, הטלוויזיה והעיתונים וכל הדברים האלה יהפכו למשהו אחר לגמרי. כשאנחנו כבר מתחילים להתקרב למלכות החיצונית, הם הופכים למשהו אחר. כי אמרנו, מלכות החיצונית היא כאן, אבל כל הדברים נראים אחרת. כמו שאנשים, הם יהיו כאן, אבל הם יהיו מורים שלנו, אותם אנשים. ככה גם הטלוויזיה, נקבל מסרים דרך הטלוויזיה. וזה יכול להיות מאוד מדהים, אבל עד שהגענו לשלב הזה בהתפתחות שלנו, זה פשוט השחת דעת וצריך להיפטר מזה ולחבות את זה וזהו. תנסו, שבוע, שבועיים לחבות את זה, אנחנו כבר הרבה זמן בלי טלוויזיה, היא לא חסרה לי לרגע. ואולי הדבר האחרון כאן זה לחזור על משהו שכבר אמרנו, שאנשים שהם הכי הרבה בסכנה זה אנשים המוכשרים במיוחד. האינטליגנטים במיוחד, ההגיוניים במיוחד, האנרגטיים במיוחד, אלה הם בסכנה מיוחדת. בגלל שיש להם את כל הכישרונות האלה, והם עלולים, וברוב המקרים זה מה שהם עושים, הם מפנים אותם לדברים שהם פחותים במשמעות שלהם. וכל מאסטר רוחני גדול שבא לעולם, בשלב מסוים עמד בפני הבחירה הזו. אז יש את הסיפורים על הבודה, הוא יכול היה להיות מלך, אבל היה צריך לעזוב את הממלכה. הלורד הטישה היה בן מלך, היה צריך לעזוב את המלכות. ככה שנטידבה, ככה נאופה. הסיפורים האלה חוזרים על עצמם. כל מורה רוחני גדול לקח את הכישרונות המדהימים שלו, שכרגיל היו הופכים אותו לאיזה פוליטיקאי או מלך או איש עסקים מצליח, או אומן מצליח, או מה שזה יהיה, זה קריירה סמסרית, וניתב את הכישרונות האלה לכיוון רוחני. אבל היה צריך לעמוד באתגר הזה של לנתב. אתם זוכרים את הסיפור על נרופה, שההורים לחצו עליו להתחתן, נכון? והוא עשה את זה מאוד קשה, כי הוא נתן רשימה של איך הקלה צריכה להיות, רשימה בלתי אפשרית, ומצאו בסוף אחת כזאת. אבל אחרי 8 שנים שכבר נעשו, הוא אמר, לא, אני לא רוצה להישאר פה בארמון, מלך בארמון. אז כל אחד מאיתנו בעצם עומד באתגר הזה. כל אחד מאיתנו. אני באה אליכם, אני פוגשת את האנשים הכי מוכשרים במדינה, האנשים הכי מדהימים, שבאים ללמוד דרמה. אנשים מדהימים, באים פה, אתם פוגשים אנשים מדהימים לכישרונות שלהם. כל אחד יש לו את האתגר הזה, שלאן הוא יפנה את האנרגיה היצירתית שלו, את הכישרונות שלו. אז אם אנחנו במסלול הזה של למצוא את הגן עדן הפנימי, למצוא את האבולוציה האולטימטיבית הזאת שלנו, אנחנו צריכים למצוא פרנסה, אין ספק, היא צריכה להיות קשרה, היא צריכה להיות פשוטה, ללמוד להסתפק במעט, ולהגן על הסמאדי, להגן על המיינד שלנו. לא להילחד בפיתויים הסמסרים. אתם זוכרים, התחלנו בשיעור הקודם לדבר על אנשים שהכרנו ושמתו לפנינו. כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהכרנו, מה הם עשו עם החיים שלהם? אפילו אלה שהיו מוכשרים, אפילו אלה שעשו דברים. הדברים האלה, המשמעות שלהם היא פחותה לעומת המשמעות של להיות מסוגל לעזור לכל היצורים. אפשר להגיד שהיא חסרת משמעות, אם עזרנו לאחד או לשניים או לשלושה, לעומת לעזור לאינספור, אז זה להפנות את האנרגיה לדברים החשובים. ואם נחזור לדוגמה של ישו, הוא שולח את התלמידים שלו ללמד, הוא אומר, אל תיקחו כסף מאנשים. הוא אומר להם, אל תיקחו כלום. וגם לורד בודה אומר אותו דבר. לורד בודה אומר שמי שעושה מאמץ כנה להגיע להערה, הוא לא יחסר אוכל וביגוד ומחסה. דברים האלה לא יחסרו. ישו אומר, אל תדאגו מאיפה יבוא הבגדים, מאיפה יבוא האוכל. תתמקדו בעיקר, הוא אומר. תתמקדו במלכות, הוא אומר. השאר יבוא. ואנחנו אומרים הרבה יותר מזה. אנחנו אומרים שאם אנחנו מתחילים להתקדם לעבר המלכויות האלה, כל מה שחלמנו יבוא, ויבוא הרבה 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 יותר ממה שחלמנו. אז אנחנו נעבור למדיטציה של היום. אז הייתה לכם בפעם שעברה מדיטציה של הודיה, של הכרת תודה, נכון? של להסתכל באנשים שהיו בחיים שלכם, ולנסות לזהות איך האנשים האלה בעצם כיוונו את החיים שלכם כדי שתוכלו להיות כאן. איך בעצם הטובים שבהם והרעים שבהם, ואולי במיוחד הרעים שבהם, בעצם דחפו אתכם למקום גבוה. החל מההורים, שאולי לא היו כל כך רגילים כפי שהם נראים. המדיטציה היום היא בהמשך לאותו רעיון. דיברנו קצת על הצורך למצוא מורה בדרך, ולמצוא ידידים בדרך. למצוא אנשים שהתכונות שלהם מגלמות את מה שאנחנו היינו רוצים להשיג. אז המדיטציה עכשיו היא לאתר 3 תכונות רוחניות שאתם חושבים שאתם לוקים בהן ושהייתם רוצים לפתח אצלכם. זה השלב הראשון במדיטציה. לאתר 3 תכונות שהייתם רוצים להביא למדרגה גבוהה יותר אצלכם. ואחר כך לנסות למצוא אנשים בסביבתכם שיכולים לעזור לכם לפתח את התכונות האלה, שהם פיתחו אותם לרמה יותר גבוהה ממה שאתם פיתחתם אותם. ושרק מלהיות בחברתם אתם יכולים לעלות ברמה. ואז לחשוב איך אתם יכולים לארגן את החיים שלכם כדי לבלות יותר זמן במחיצת האנשים האלה, כדי שתוכלו להתפתח ברמות האלה. אז הם ברורים מה צריך לעשות במדיטציה, לאתר שלוש תכונות שאתם רוצים לפתח יותר אצלכם, למצוא אנשים שמסמלים בשבילכם את התכונות האלה, שמהווים מופת בשבילכם בתחומים האלה, ואז לחשוב איך אתם יכולים לבלות יותר זמן איתם. אז אנחנו נשב כמה דקות עכשיו, יצאו לכם תנוחה נוחה, לאט לאט שימו את המדיטציה, פיקחו את העיניים. אלה שתי המדיטציות שאני רוצה שתחזרו עליהם שוב ושוב. זו שהייתה הפעם שעברה, של לזהות את האנשים שהביאו אתכם לכאן ולהודות להם. וזאת השנייה, לחפש את אלו שיכולים להוות מורים בשבילכם ולראות איך אתם יכולים לבלות יותר במחיצתם.
כשאני מוצא את אותו אדם שאני רואה בו את התכונה, צריך להיות מישהו שעושה את זה בדרך רוחנית?
אנחנו מדברים פה בעיקר על תכונות רוחניות. היכולת להיות יותר ישרה, יותר לשרת, יותר לתת, יותר שמירת מוסר, יותר חוכמה, יותר מדיטציה, יש לנו דברים כאלה. מה שאנחנו קוראים יונטן. יונטן?
אני מסתכל נגיד על חברת המאומץ. אז נגיד אני יכול למצוא מישהו שעושה את זה, אבל בספורט, תכון שהוא לא רוחני.
למה אנחנו עושים את המדיטציה הזאת? למה אנחנו מחפשים אותם? כי הם דמות מופת כזאת שאנחנו נחכה אותה, כי אמרנו שאנחנו לומדים יותר טוב על ידי חיקוי מאשר על ידי קריאת ספר. אז יש סכנה שאם הפוקוס שלו הוא לא רוחני, אז אתה תחכה את זה, ואתה לא רוצה לחכות את זה. אז במידה שאתה יכול להפריד ולראות נגיד את היכולת שלו להתרכז, ולקחת אומר, ככה אני רוצה להתרכז, אבל במטרה הזאת. כן, יאלי.
את אומרת שכל אחד יש את הכישרונות שלו והאנרגיות שלו, צריך לדעת לנתב אותם למקום, ואת הדוגמאות של אומן או כל מקצוע אחר שהוא פעות לאומן, עשייה למען כל הדברים למשל. אבל האם שאתה מתקרב בעצם למלכות השמימית, לא כל מקצוע הוא בעצם קדוש בפני עצמו, כי זה יכול להיות בעצם חשיבה על כל הדברים ולעשות כל דבר.
כן, אז יעלי שואלת, שאמרנו שלא לבזבז את הכישרונות שלנו על דברים פחותים, אבל האם כשאנחנו כבר מתחילים לצעוד בדרך, האם אי אפשר לעשות שימוש בכישרונות האלה למטרות בעצם גבוהות, להביא ברכה ליצורים? הבודיסטוות, הם עושים כל דבר שהם יכולים, בכל דרך שהם יכולים, שמביאה ברכה ליצורים, בוודאי. אבל חיוני ליצור את ההתכוונות הגבוהה, ואז לחפש איך אני יכולה כל הזמן לעלות, היכולת שלי להביא ברכה ליותר ויותר יצורים, ברמות הולכות ועולות. שעה מאוחרת, ואתם יודעת שעבדתם קשה כולכם היום. אז תודה רבה, תודה רבה סקוט על הצילום.
ארץ צומה לפרחים אדויה, עם הצילי יבשות לאהבה. בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ירחנה ולחי שנה, כגן של עדנתיה, בליבי ירחנה ולחי שנה, כגן של עדנתיה. עומתנו בך לא תזכה כל בריאה, ולעולם שכולו תואר אלם גורת נמנדה לקם נראית הים. תסיגייתי זוהר רוחה, ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו ולובים, ובכך לא יזכו בגופים אשר משני אלו הם נורים.
תודה רבה לכם, תודה רבה, תודה רבה.